יום שלישי, פרשת כי תצא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור היומי, סיפור שהתפרסם בכתבה של רב חיים ארבלי, במוסף שבת קודש לפני שנים מספר. לפני כמה שנים קודם הוא מספר על יהודי חרדי בארצות הברית נתקע עם המכונית שלו בבוץ תובעני, באחד מחניוני הדרכים. נהג אמריקני קשיש וחביב התנדב לעזור לו. וככה בכוחות משותפים הצליחו לחלץ את הרכב שהיה תקוע בבוט. היה קשיש. להפתעתו של היהודי לא הייתה גבול כשהוא שמע את הגיל המדויק של אותו גוי חביב. בין 93 אני מספר לו, והוא מוסיף ומפתיע, שהעובדה שהגעתי לגיל כזה ואני עדיין בריא ושלם, ומסוגל אפילו לעזור לחלץ רכבים תקועים, אני זוקף לברכה שקיבלתי לפני 40 שנה מאיזה רב יהודי, אחרי שסייעתי לו להינצל מחילול שבת. ומה הייתי שואל כך היום מספר אותו גוי? 40 שנה לפני זה, כשהוא היה בן 53, בניו יורק התקיים איזה אירוע ענק בהשתתפות מאות אלפי נוער, מה שגרם לפקקים אדירים, בעיקר בדרך להרי הטקסים, ששם היהודים שוהים בחודשי הקיץ. הגיס שלי ממשיך ומספר אותו קשיש, ראה שוטר תנועה, הוא ביקש ממני להתנדב לסייע בהשתלטות על הפקקים. שעת הצהריים מאוחרת, פתאום הגיע איזה יהודי נכבד, מבוהל, שהוא השתלח עם הרכב שלו בפקק ארוך, והוא סיפר שהוא תקוע שם כבר מהבוקר, והוא לא מצליח להיחלץ לכיוון הבית שלו בערים. הוא אמר שהיה עובד עצות, מה הוא יעשה, איך הוא יעשה את השבת בין המכוניות שבכביש. אז הוא אמר, פניתי לגיס שלי, השוטר, שכנעתי אותו לחלץ את אותו נהג יהודי מהפקקים בעזרת רכב המשטרתי. באמת ככה הוא עשה. לפני שהוא נפרד ממני, אומר אותו גוי, הוא בורך אותי באריכות ימים. ואני משוכנע, הוא אומר, שזה מה שמחזיק אותי עד עצם היום הזה בבריאות איתנה. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע. פרשת כי תצא, וליגשו יבום טוב וירוקו בפונוב. התרגום יונסון מנוזיל מתרגם ואומר, אירו קדומה ירוקו נפישו דמתחמה לחכימיו. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו על ידי הרב רפאל ברזון לפני כמה שנים בסוף שבת קודש. דרכו של רבי יונסון מנוזיל אומר הגאון המקובל רב גמליאל רבי נובל שליט"א לרמוז וסובב אותך, כמו שאמרו במגילה עליו, בגמורה, מי זה שגילה סתרי לבני אדם? מה אם כן אותו סוד נעלם שאומר התרגום זה מתחמה לחכימיו, שנראה לחכמים בירקת החליצה? במהלך שיחה פרטית שקיים הגאון רבי גמליאל שליט"א, שליט"א אחד השומעי לקחו, סיפר את הסיפור הנורא, שהובא בטוב הקהילה, הוא שמע את זה מרב חסיד רב דוד אייכלר, כשקיבל את זה מהגאון רב דוד יונגרייד, רייבד, העידה החרדיס, שהיה מקובל בידו, ממעמד חליצה אחד שהתקיים בבית דינו של הגאון הקדוש המפורסם ארי אסד, שהיה מגדולי רבני הונגריה בתקופת הכספספר, הוא היה גם הראשי העומדים בפרץ נגד הרפורמים והניאולוגים, איך שקראו להם בזמנו. פעם אחת חברו להם המסכינים למניהם במלחמה כנגד מצוות החליצה. אתה היה להם טיינה שזה לא טקס יפה, שהאלמנה המסכנה צריכה להוריד את הנעל של היבם, תוך היכל בייזין קבל עם וידע. אם לא די בכך, עוד מחייבים אותה לירוק בפני כולם, אפר לפומיה. ומה איזה המשכילים לא חדשו כלום? הרי הגויים הקדמיינים כבר הקדימו אותם, כמו שחזל אמרים במדרש, תנחלו על פרש שפוטים, שהעודות מצוות חליצה, אז אם ישראל הם היו מצרים, אני אסור על מה המצווה הזו, מה תמיש בה. אותם משכילים, לא בחלו משום צד, הגישו בקצה בפני המלך פרנץ יוזף הנודע, שיסור את הקיום של המצווה. כך ביום בהיר פקדה משלחת מלכותית את ביתו של אמרי אסד. הזמינה אותו להתייצל בפני המלך כדי לתת את התגובה שלו לטענה של המסכנים. להפתעתם, הרב הפך את הקערה על פיה והציע שהמלך יבוא אליו, ישתתף בעצמו במעמד של חליצה שהוא יעשה, ואז הוא לקח לראות במו עיניו באותה מהות פעולה של החליצה ובתוצאות הברוכות שלו. המלך הסתקרן, סבר וקיבל. חלפה תקופה, לפתח בית דינו של המריאס להתגלגל מעמד חליסה, ודווקא באלמנה מפורסמת שהמלך הכיר היטב את בעלה המנוח שהיה קרוב למלכות. טוב, התרגשות עטפה את הנוכחים שלצד מקומם של דייני ישראל ניצב לו כיסא מתאים למלך אוסטרו-הונגריה האדיר. מתורגמן מיוחד ניצב בתווך, הסביר למלך ולפמליה כל שלב ושלב של המעמד, מקבלת העדות שזו אכן אלמנה שבעלה נפטר בלי ילדים, דרך הכנת שטר החליצה, מעל החליצה, מסירת המודעה של היזם, ולקראת סיום ניגשו חברי הבית דין בדחילו ורחימו לקיים את החליצה עצמה, כולל את מצוות הרקיקה שנעשתה לעיני כולם. ממש ככה עברה צמרמורת בלב כל הנוכחים, שבשלב הזה ניגש המהרי אסד אל המלך ירום עודו, וביקש ממנו להתלוות צעדים ספורים עד למקום הרקיקה. כשהגיעו לשם, אז המלך התבקש להביט היצב לתוך הרוק ולספר מה הוא רואה. המלך הביט, הוא נדם, נרתה לאחוריו, דמותו של המנוח שהכיר אותו, נשקפה עליו מתוך הרוק. המלך שאל בתדהמה, מה זה? המהר"י אסד הסביר שמובא בתיקוני הזוהר שסוד החליצה הוא חליצת נפש המנוח בהבאתה למנוחתה. וזה הסימן שיש בידינו תמיד שהחליצה נעשתה כדת וכדין. ובמקורות שם מומלץ לעיין בביאור העניין למה נפלטת הנפש ברוך דייקה. נמשיך לרב הגאון רב גמליאל רבי דוד שהוא שמע את המייצה הזה. רב דוד, אז הוא הבין יותר את מה שסיפר לי אבא שלי, בעל מדען מהשולחן, שהוא היה פעם נוכח במעמד חליצה, שערך אותו גאון רב דוד דונגייז, בבית דין של היידה, והוא ראה במו עיניו איך אחרי היריקה השתתח רב דוד דונגייז ארצה, והוא הסתכל היטב לתוך היריקה מכל הצדדים, ואת תמוה לנוכחים, מה הוא מחפש שם? והתמיד החכום הם פרשו שהוא צריך לבדוק את האיכות של הרוק, אם זה לא תפל, אם תקיים כדינו. אבל עכשיו הוא אומר, ששמעתי את המייסה, אז הבנתי שהוא רצה גם מול הדעת ולבדוק אם החליצה עצמה נעשתה כדת וכדין. ואם זה באמת תועיל המצווה להעלת הנשמה למקומה, כנראה שהייתה לו קבולה בעניין. הוא ידע מה רואים וידע מה מחפשים. זהו אם כן גם פשר הסוד שבחליצה שנגדל לחכמים. זה מתחמי לחכימי, כלשון יום רבי נעשה בן הזה. אלו חכמי התורה שלעיניהם, שלהם נראה ונתגלה ברוק הזה נפי שכל מה שנעשה ונפעל, ומה יעשה החליצה בעלת הנשמה למקום מנוחתו. ואנחנו משאירים רבותיים יהלומים מגדולי ישראל, הגאון רב שלמה גשטטנר שליט"א מספר על אחווה הסוכי המופלאה של אבא שלו. הגאון רב נחמן גשטטנר מספר שהוא זכה להתפלל ביחד עם אבא שלו במשך עשרות שנים. אחד מספר פה שהוא עם אבא שלו רב שלמה שטנצל בבית הכנסת של הגאון רב נחמן גשטטנר. היה אחד מהגאונים הנסתרים. נשמע את הקול המיוחד שלו כשובר לפני התיבה. אבל נתברר, הוא אומר, נתברר שבשקט ושקט הבית שלו בחוב דוברה נביאה, אז הוא לא ישב, הוא לא רק ישב ואגב התורה בין אלפי הספרים, והקליט במכונת הכתיבה שלו 180 ספרים, אלא גם כי הם כפשוטו דברי המשנה, ויהיו עניים מבית זכו. דווקא המסכנים, הגלמודים, קבצי הנדבות ובני ברק, זכו לשבת מדי שבת, סביב שולחן השבת של הגאון רב גשטטנר זצ"ל. מי שמספר את זה, הרב יונתן שטנצל, הוא פנה לבן שלו, רב נוסן, לבן של רב נוסן, הגאון רב שלמה גשטטנר, שהוא נאות להרחיב את היריעה. על הפרק הזה, במסכת רב של אבא, זה מובא גם בקו המשניות והחסד, אומר רבי. הוא מספר שאת המצווה של אחוז סוח עם אבא שלו ירש, מאבא שלו, מהסבא רב אמרום, מהסבתא מורס מלכה, בהונגריה, בבודפסט, שם שגם הם הכניסו לבית שלהם אורחים, כשיום כולם לאכול לישון. הוא מספר שהעניים שהגיעו לבית שלנו,
בבני ברק, ברחוב דבורה הנביאה, היו מאוד משונים בלבוש שלהם, בהתנהגות שלהם. מטבע הדברים, בקיץ, הוא אומר, היה קשה לשבת בסביבה שלהם, אבל זה הוא אומר, זה לא מנע מהם, זה לא מנע מההורים לקבל את כל, לתת להם את כל היחס, הם קיבלו את האור שלהם, את האוכל, היו שירים בשירים שלהם. פשוט קיבלו הרגשה שהם בבית שלהם. היהודי מסכן שדפק אצלנו בבית פעם באחד בלילה. אצל אבא שלי זה לא מאוחר, הוא הולך לישון בשעה 3:30. היהודי היה רעב, נפשו חשקה בחביתה, אבא עזב את הגמורה וניגש בשמחה, הנדבך, חכם את החסד בגוף שלו. למרות שהוא לא היה מנסה בזה, תגן לו את החביתה לסביעות רצונו. אז הגיעה דרישה נוספת. כוס קפה, אבל עם חלב חם. לא מים חמים מחלב, אלא חלב חם. אבל ניגש למקרר, אז לא היה את האמצעי חימום של היום. לא היה מיקרוגל, חלבי. ניגש למקרר, הוציא חלב, הוציא פינג'ן מיוחד, חימם לו את החלב. היה איזה קבצן אחד, שהיו לו ברינונים, אחד מהסקני בני ברק פנה לאבא שצריך להרחיק אותו. אבל אבא אמר לו שיהודי מבקש לאכול, אי אפשר לסרב לו. ותהיה לו חצי חדים להוכיח שהוא לא בסדר. אולי זה היה רמק שהוא חד פעמי, אולי חוזר בתשובה. שראה אותו אז כאן שהדברים לא מתקבלים על דעת אבא, ממשיך למספר הבן שלו. הוא פנה לרב שח, להתלונן, שהרב שטדנר מקבל את אותו הקבצן. ואכן הרב שח שלח שליח לאבא ודרש ממנו לא לארח את הקבצן מאותם טעמים. אז הוא מספר שאבא שלח אותי כשליח אישי מטעמו. חזרה לרב שח, זה היה מוצא שבת, לפני 50 שנה הייתי בחור צעיר, נגשתי על הדלת ברחוב רייבד, להפתעתי הרב שח פותח את הדלת בעצמו בלי גבאים, הכניסתי לסלון. אני זוכר בדיוק מה הוא למד, אז דיבור 14 דף קובוב, בקרח מהדור הספנינים. הוא ראה לי לשבת בראש השולחן כשהוא יושב בצד. מסרתי לו את הדברים של אבא, שאיך אפשר לסרב ליהודי שרוצה להתארח לאכול בשבת, כי בשיטה הזאת הרי אי אפשר. יהיה לך כסף אחד הביתה, זה מדבר עם קקדי, שזה מדבר לשנורי. כל אחד עם האוויר שלו השם ירחם. הרב שח שמע וקיבל, תמסור לאבא שהוא יכול לתת לו לאכול. ואנחנו ממשיכים אלול, קבלה טובה, 5 דברים על קבלות טובות לחודש אלול. הספר הקדוש של אמר יחזקאל, מקוז'מה, מובא שם בשם הרב קודש רשמליהו מז'ובלי, דרכו הייתה לומר שבמשך חיים נהירויים, עם התנערות הקדושה וההתלהבות הרוחנית, הוא להשתמש בשעת הכושר ולעשות את ההתחלה בעובדה הטובה, בהרגל לצבור במידה נכונה מעמידות, או בהתחלת לימוד מקצוע חדש בתורה המסכתה, או לקבל עליו איזה הנהגה טובה ביר השמיים וגדר קדושה. כל ההתחלות קשות, אבל בשעת הכושר של קדושה, נהיה רק המשך ולא התחלה, ואז יהיה יותר קל. דבר נוסף, רבים מצדיקי הדורות הדריכו את קהל הדוסם לקבל קבלה טובה וישרה לקראת הימים לרואים. ככה דועל הגאון הרב צבי סלנטר, שאומר שצריך מראשון לקבל עצמו איזה קבלה באיזה דבר שצריך תיקון, בנוסף שצריך לעשות תשובה שלנו. אבא סיסרואל מסופר, שהיה נהג להגיד לחסידים שצריך לקבל על עצמו לעבוד על מידה אחת שהוא עליה אולי יעבור ואימה, כי אם לא כן מה הועילו כל אותם ימים, מה ייקח אותו למשך השנה? רבי שמיכל שפירא מובא, שבימי הדין העם מוסיף כתרים מסייגים, כמו שאומרים במכתבים, שרק גומר בדעתו איזה גדרים מסייגים בכל עשר שמו את שוב, כתב אותם בספר ברמז שהוא התבונן בהם במשך השנה. על הגאון הקדוש מראים מפוזנה מובא, שבכל ערב, ראש השנה, עם חדש על עצמו מצווה והנהגה, או איזו תקנה חדשה כלשהי, הוא אמר שהנפש צריכה לבוש מלבוש חדש לקראת השנה החדשה. הראי"ה צבי לובביץ' כותב על אבא שלו, אדמו"ר הרש"ב, שאבא נהג לקבל עצמו הידור נוסף לפני כל ראש השנה. אבא שישראל מסופר עליו שהוא נהג לקבל עצמו תקנה מסוימת, כדי שלא, כגון למשל, לא לנגוע בממון. הוא מבקש דבר מאכל אחד היום. עוד דבר מביאים פה, הקבולת של מורן הגאון רב חיים עזר גרודז'ינסקי זצ"ל, מספר שבווילנה מצאו מחברות עם הרבה קבלות שהוא קיבל לצורם נוירואים. דברים מבילים ממש. ב-1900 בין הקבלות שנתרסמו, שקבל עצמו היה לא להישיב ריקם בקשה של כל יהודי, יהיה אשר יהיה. זאת למרות שעל שולחנו של רב חיים אייזר הגיעו אלפי פניות מכל רחבי העולם. כמו כן מצאו קבלה שהוא כתב שלא יעבור עליו יום בלי לימוד מוסר, למרות שהיה טרוד כל היום במתן תשובות לשואלים. שידע שהגיעו לו מאות מכתבים דברים ביום, שהיה עונה עליהם. ודבר נוסף, הגאון הצדיק רבי יהודה זאב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, מסופר עליו, שבאחת השנים, בהם הם הנוירואים, שקל לקבל על עצמו קבלה לא הולכת הרבה מסביל לחשוב את זה, אבל חושב שהוא לא יכול לעמוד בזה 100%. הרי מדובר רק ברגעי ספרים, אז הוא נמנע מלקבל את זה. אבל השנה אחרת, הקבלה הזו כן נמצאה כתובה בפנקס, הוא לציין את הצבוע שלו, שהוא מבקש שיקברו אותו עם פנקס הקבלות שלו. הסימן שהוא קיים את מה שהוא התחייב. ואנחנו ממשיכים רבותיי לדף ה' בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן תוף קוף בי סעיף ה'. הפסקה בדיבור ובשתיקה באמצע הלל. מה הדין? מה קורה אם הוא דילג פסוק או מילה? ועל כך נוכל ללמוד יום בדף ה' בהלוכה ולשמוע בין שאר הנושאים המעניינים בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדפים והלוכר. אסור להפסיק בדבור באמצע הלל, אלא רק לצורך עני הסומים, או בנשמרה בבורך ובקדושה. כרגע אם קראו לו לעלות לתורה, יעלה ויברך, ובברכות הלל לא להפסיק גם לעני התומם. גם למנהג נספר, את שלא מרחים בראש חודש הלל, אז לא להפסיק באמצע הקריאה שלו לצורך, כי קריאתו אינה כקריאת תהילים בעל מה שהוא יכול להפסיק יותר. אותו דבר גם אסור להפסיק באמצע הלל בשתיקה למשך זמן של יותר מכדי לגמור סכולו, עדיין הוא פרק זמן שנדרש לקריאת הלל מההתחלה ועד הסוף. במשך הזמן הזה משוער אצל כל אדם לפי קצב הקריאה, ואם זה לא קבוע, ייתכן שהזמן נמדד לפי קצב הקריאה הנוכחית שקדמה להפסקה. בדיעבד, הוא לא צריך לחזור לתחילת הקריאה, אבל יש אומרים שאם הוא הפסיק להפעת הזמן השלחתי, או שהמקום לא ענקי, אז הוא צריך לחזור לתחילת הקריאה, ורצוי לדמוק ככה, אבל אסור לחזור לבואה. ועל נאמר, מי זה חשם ישד נבואה מול על שם השם, ודרשו חז"ל שכמו שהשם משולחת כסדרה, אם מי זוכל מערב, כך גם האילול, כלומר קריאת ההלל, צריך להיות דווקא קצומה הספר של זכתה בתהילים, ולכן אם הוא דילג פסוק או מילה, ונזכר בזה לפני שהוא סיים את ההלל, אז צריך לחזור. לחזור למקום שהוא דילג, כדי לקרוא משם והלאה את ההלל כסדרה, ואם הוא לא חזר, המקום שהוא דילג על הקראת הפסוק, במקום שהוא נזכר, שהוא לא קראת בשלל, הוא כבר בירך, ובכלל שאחרי הלל, אז האיש בהם קוראים היה לשאול אם הוא צריך לחזור ולקרוא את הלל לברוך. בימים שלא קוראים היה לשאול אם הם מדלגים, כגון השרודת למשל, אז אם הוא דילג פסוק הוא צריך לחזור ולקרוא את הלל בלי ברכה. אם הוא דילג מילה הוא לא צריך לחזור ולקרוא. אם הוא רק החליף את סדר הפרקים, אבל כל פרק הוא כן קרא בפני עצמו כסדרו, גם בימים שקוראים בהם הלל שולם הוא צריך לחזור על הקריאה ללא ברכה. הלל רבותיי הוא בעצם אין עדוס כביכול על שבחי השם יסבורך, ואני שימי נפלות שעשה איתנו, ולכן צריך לקרוא אותו בעמידה כדין עדוס ובייזין שנאמרת כידוע בעמידה. כששמחת לזה בתהילים, הללו עבדי השם שעומדים בבייס השם בחזות וכנו. כמו שאכן היו קוראים את הלל בחצרות בית השם באזורי. שעת הקרבת הפסח בעמידה, כי הרי אסור לשבת בעזור. עמידה על הישענות של איזה משהו, במידה כזאת שאם זה הדבר שהוא נשען עליו ינטל או ייפול, יש רואים שלא נחשבת כעמידה, יש רואים שכן נחשבת כעמידה. הלוך הקדעת על הכלים, בגלל שעל פי מקור הדין, אי אפשר להחמיר את זה יותר מיותר מאיסור הישיבה בעזור. עמידה באופן כזה בעזור מותרת. אבל ייתכן שלכתחילה, התחילה צריך להחמיר את זה. והמידה שהיא משענות קלה, באופן שאם ינתן המשען הוא לא ייפול, זה לכל הדעות נחשב כעמידה. ובדיעבד, גם אם הוא קרא את הלל בישיבה, צא ידי חובה. אדם חלוש שקשה עליו העמידה, הוא רשאי לשבת וכתחיל. עד כאן מיני הדפעמים בהלוך שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. בעיקר הדין אין חובה לקרוא את הלל בראש חודש, אלא שנהגו לקרוא אותו. אבל מאחר ואין קריאת הלל בראש חודש של המנהג, אז מדלגים את החלק של עולות הקר, שאין הקריאה חובה מנדים. מי שחר לבית הכנסת, הוא לא יכול לתרוא הלל עם ציבור אחר, כשהציבור הגיע להלל הוא עדיין לפני התפילה, או שעומד בין ברכת השטר וברכת הספצה, הוא צריך לקרוא, הלל עם הציבור. ובן קריאת הלל הוא מהנץ עד השקיע, שעד הדחק אפשר מעלות השחר. לכתחילה צריך להסמיך את הקריאה לשחר. תחליט בני ימים אחרון, אני זוכר מה שאמרנו בקצרה באותו יום, דייר בחצר שביטל את הרשות שלו, דיינו את הבית שלו ואת החלק היחסי בחצר לגבי דיירי החצר, הוא לא צריך להשתתף בבת העירוב, מותר לדיירי החצר לטלטל חפצים בין מבתיהם, בין מבתי ובין מביתו לחצר ולהפך. לכן מותר הטלטול המבטל עצמו כמעט שהוא נחשב כאורח באלמה, בבית ובחצר. אבל אם המבטל הוציא מהבית שלו לחצר, או מהחצר לבית, לפני שעשו ככה דיירי החצר, הרדק חוזר בו עם ביטול רשותו בחצר. כך גם אם הוא הכניס מהחצר לבית לפני שעשו ככה דיירי החצר, הרי זה חוזר בו עם ביטול רשות ביתו. כמו כן אם רבים ביטלו את הרשות שלהם לגבי היוחד, למרות שלדיירי החצר מותר הטלטול כנן, אז המבטלים עצמם אסור לטלטל בין מביתם, בין מבתי הדיירים האחרים אל החצר, ולהפך. כאן שרבים לא נחשבים כאורח לגבי היחיד. ויחיד לגבי יחיד, יש לנו שהוא לא נחשב כאורח, וכך גם דעת השולחן ערוך. יש אומרים שהוא לא נחשב כאורח, ונחלקו הפויסקים בדעת הרמ"א, עם הכוונה שלו לפסוק הדעה הזאת או לא. לפעמים תלמוד בבלי, ללקט, התכוון ללקט בשבת ענבים ולקט תאנים, האם חייב? זה לתכן שיהיה אדם מעביר ומחר בבן שימו אחס, ואיזה דם מותר באכילים מדורייסים. הכך ועל עוד עושים העניינים, נלמד במסכת מורה דף כף. בשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ונקרא צים החפצים בחיים. היום רבותיי מתחילים בלימוד כלל זין מלכות רכילוס, שהחפץ חיים מתחיל אותה, את הכלל הזה, שאין חילוק באיסור ספור רכילות, אם זה איש או אישה. יש נדון מעניין שעומדים בביאור מוסופים, שהגוין כותב באיגרת שלו, שיותר טוב שאישה תתפלל בבית מאחר בית הכנסת, ישר בית הכנסת, הוא אומר, אי אפשר להינצל שהמשמעת לשנורה, כינה, הדברים מטילים. כל שכן בשבת הוא אומר, בשבת וחגים שמתאספים, עדיף שלא להתפלל בכלל מאשר ללכת לבית הכנסת. הבנות הוא מערכות לבית הכנסת, עוד בגדים, מקנות, בא מספרת בבית, אי להפשקחה, אי להפשקחה, מגיעו לשנורה, שר דברים. אבל בזמננו דעת רב חיים קניבסקי שגלל שאנשים מדברות ברחוב, שזה כך, לא כמו שהיה בזמן הגויים, כבר אין טעם שלא ילכו לבית הכנסת, ועד רבה, טוב שילכו, ככה ידברו פחות לשנורת. עוד מובא שם באיגרת הגרו, איך להתרגל לשבת יחידי, בגלל שמרוב גודל חומרת החטא לשנורת, וזה כנגד שלושת העברות החמורות, כמו שבוע בתוספת. וכל המצוות והתורות של אדם לא מספיק למה שמוצאים מפה, זה לא יעזור, זאת אומרת, זה צריך לרדת לשאול הרבה מאוד. אפשר לשאר את גודל היסטורים והצרות שאדם סובל של דבור אחד לשנה אחת. עד כאן בעניין חובת חיים יומיים, ולסיום רבותי התחזקות יומית. בספר איגרות וכתבים לגאון רב שלמה וולדה, לרב וולדה זצ"ל, אז הוא כותב, תמצא שערי תשובה דברים שאין בכוחך לעשות אותם. אל תיפול בעצבות חדש שלם. הקדוש ברוך הוא דורש מאדם אלא מה שהוא בכוחו לעשות. זה דבר אחד הוא אומר. כל תשובה מתקבלת, רק אל תהיה עצוב בחדשה למיואש, אם לא תוכל לקיים את כל היקרים שרבנינו הביאו השער ראשון. שתדל רבותיי, שתדל להשקיע את מיטב הכוחות ועשיית תשובה. גם זה נראה לנו שאנחנו לא יכולים להשלים את כל פרטי התשובה. לזכור שהשם דורש מאיתנו רק את מה שאנחנו יכולים לעשות. אבו לטייר מסיים ביום. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בוחדות ובגשיות, בכל תפצה.